כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שכבתי בחדר הגדול בבית הסוהר, עדיין משחזר את היומיים האחרונים בבית החולים ואת הפגישה עם מסי אבו עזר. לערף עין נלקחתי מהתחתית שאליה הגעתי וכבודי כמו הושב לי. יותר מכל דבר אחר, זו הייתה הפגישה הפרטית עם אבו עזר אחרי שהוצאתי את סעיד מהחדר שהפכה בחזרה את המולקולה חסרת ערך ששכבה מבודדת בצינוק ליצור אנוש שלם ובעל ערך. גולת הכותרת של תחולת החבילה הייתה שני ספרים. סיפור פשוט של שי אגנון ופו הדוב באנגלית. זה היה מהמם. מראה ספרו של שי אגנון גרם לי לאבד כל רצון לדבר עם איש או לעסוק בכל דבר אחר מלבדו. עברתי עם הירשל את כל איסוריו באווירת הטרגדיה האופפת את היצירה מתחילתה ועד סופה. אבל יותר משניתחתי את דמותו של הירשל, הייתי בהשפעת הכישוב שנוצר מתוך ההתחברות בין אדם ובין ספר. ידעתי שאחזור ואקרא בעוד פעמים רבות, וודאי שבין עוד רבדים ומשמעויות עם כל קריאה וקריאה. אבל עכשיו, מעבר להיותו רק ספר, הוא היה בחזקת עוד חיבור לעולם שממנו באתי ושבו גדלתי, ועמד בניגוד חריף לצד האחורי של דפי אל גומהוריה, העיתון שעותמן נהג לקרוא מדי בוקר ביושבו לשולחן שמול מיטתי, ולקריקטורה האנטי-ישראלית, השעשוע שנהג לחלוק איתי מתוך אותו עיתון.
בסימן קריאה, והיום עם האלוף במילואים, הטייס גיורא רום, על ספרו צבעוני 4, יונתן קולטון על הביצוע הטכני, אני רותי קרן. גיורא רום, שלום.
שלום רותי.
כמעט 40 שנה חלפו מאז הנפילה שלך בשבי המצרי במהלך טיסה מבצעית מעל אדמת מצרים. נוסיף שמאז הספקת להיות סגן מפקד חיל האוויר, נספח צהל בוושינגטון. היום אתה מכהן כראש רשות התעופה האזרחית.
כן.
אבל אז בספטמבר 69 אתה טייס בן 24, סרן, אביר שחקים אפשר לומר. מאחוריך כבר 5 הפלות של מטוסי אויב במלחמת ששת הימים, אבל טיל שפוגע בזנב מטוס המיראז' שאתה מטיס, כותף את צבעוני 4 מן השמיים ומפיל אותו אל הקרקע. צבעוני 4 היה אותה קריאה שלך, של המטוס שלך, ואתה נאלץ לנטוש, ופצוע אתה מובל לשבי המצרי, והתיאור שקראת עכשיו הוא אחד האירועים המשמעותיים שאתה חווה בשבי, ביקורו הראשון של נציג הצלב האדום אחרי כמעט 50 יום בשבי.
נכון.
מה היה בספרים שקיבלת מידיו, בקריאה בהם, שהיה כל כך מהמם עבורך?
אחת הסיבות שכתבתי את הספר היא העובדה ששבי הפך להיות נושא מאוד מרכזי בשיח הישראלי, אבל איך אני אומר את זה? כל מי שלא היה בשבי לא יכול להבין מה זה שבי. השבי נתפס אצל מרבית אנשים כעסקה שבה אתה חוטף מכות, ובסופו של דבר אתה חוזר לארץ. המכות היא חזות כל השבי, ולא היא. השבי הוא הרבה יותר מגוון, הוא בעל עוצמות נפשיות יוצאות דופן, ובעל תופעות שאין מושלן בשום מקום אחר. אחת מהם היא הניתוק המוחלט מהעבר שלך. אתה סגור, אתה קלו, אתה בתרבות אחרת, אתה בשפה אחרת, אתה בריחות אחרים, אתה גם חוטף מכות, אבל אתה יותר מכל דבר אחר מנותק לחלוטין מכל מה שעברת, מה שנולדת. וכשאתה מקבל פתאום משהו שיש לו צורה של אות עברית, כשאתה מקבל ספר, זה משול רק נניח לשחייה בלוטו היום. זה מחבר אותך בעוצמה שקשה לתאר אותה לחיים הקודמים שלך, ונותן לך הרבה מאוד כוח, כי השבי מתאפיין גם בהידללות קבועה של הכוחות הנפשיים שעומדים לרשותך. אתה מעונה, אתה נלחץ, אתה נחקר, אתה מובל ממקום למקום עם עיניים קשורות. אתה לא יודע מה יהיה בעוד יום או בעוד שעה, ולא אפילו בעוד 5 דקות. לא משנה כמה חזק אתה, אתה כל הזמן צורך את הקרדיט הזה. והספר הזה במקרה שלי, כשאני קיבלתי את שי עגנון, זה היה בשבילי משהו שאפילו היום אני מתרגש שאני מספר אותו. הקריחה של הספר, הייתה קריחה קשה, זה היה ספר טיפה ישן, והדפדוף בדפים, זה פשוט, אי אפשר לתאר את זה.
אתה קיבלת את סיפור פשוט ואת פו הדוב.
כן.
ואתה כותב שם שפו הדוב הייתה בשבילך איזושהי תגלית.
בהתחלה נעלבתי, אני לא יודע איך שהוא פו הדוב הצליח לא להיות חלק מהרפרטואר שלי שהייתי ילד, ואני הייתי קורא ספרים אובססיבי כשהייתי ילד. ופו הדוב איכשהו התחלק ממני, וכשיבלתי את זה אני אפילו נעלבתי, כי חשבתי שהמצרים עושים לי איזשהו תרגיל ונותנים לי ספרי ילדים. ואז התחלתי לקרוא את פו הדוב, וקיבלתי אותו באנגלית, ופתאום גיליתי את העולם הקסום של פו, החברים שלו, והאופטימיות שבה מסתיים כל פרק.
והקשר הזה עם העולם שמחוץ לכותלי בית הסוהר שב וחוזר לאורך כל הספר, כל זמן השהייה בשבי, החל מאותה כתבה בעיתון שאתה מצליח לראות ולהבין שיודעים עליך שאתה בכלל בשבי, ועד לפיקורו של נציג הצלב האדום שאתה מכנה, רגעים של אושר אילאי, אושר בצורה המזוקקת ביותר. עד כדי כך?
כן, תראי, כל השבי, אני הפכתי אותו למלחמה קשה מאוד ביני ובין החוקר שלי. הוא רצה מידע ואני לא אתן לו מידע. והייתי נחקר לילה-לילה, מערך מ-10 בערב עד 3-4 לפנות בוקר, וצובר כמות עצומה מאוד של שקרים ושל מורכבויות שקשה לתאר אותם. ושאלתי את עצמי, כמה חמצן יש לי? כמה חמצן יש לי במובן
נפשי.
של חמצן נפשי? וכשנלקחתי לילה אחד, עוד פעם, בעיניים קשורות לבית החולים, ולמחרת בבוקר פגש אותי נציג הצלב האדום, זה היה כמו סוף של פרק, נניח פרק ראשון בסימפוניה של בטהובן, שהפרק נגמר באיזה מין, לא תמיד באיזה אלמות טוב, אבל הוא נגמר באופן ברור. ואמרתי לעצמי, אני עברתי את החלק הראשון בהצטיינות, ויודעים עליי, ואני יכול לכתוב משהו הביתה, ואני חזרתי להיות שייך לחברה הגלובלית.
נפרצה חומת הבידוד,
כן,
הזו.
כן, הבידוד שקודם הייתי בו, והשתמשו בזה לאיים עליי, שאף אחד לא יודע עליי, וגורלי תלוי באם אני כן אשתף פעולה או לא. פתאום הפכתי להיות, אפילו שאני לא נמצא פיזית במקום, חזרתי למדינת ישראל.
במפגש הטעון הזה, כל כך אתה מבקש מבועזר לשלוח לרעייתך מרים, כעבור חודש, זר פרחים ליום הולדתה, בצירוף פתק שכתבת לה.
כן. אמרתי לו, נכתוב לך פתק, ואת זה תביאו למרים ב-30 לנובמבר. וב-30 לנובמבר נפתחה הדלת בבית הוריה, היא גרה עם הוריה כשאני חלק מהזמן שאני לא הייתי, וקיבלה פרחים מבעלה שבשבי, ואם זה לא בעל השנה, אני כבר לא יודע מי זה בעל השנה.
אין ספק. אפשר לתאר מה היא הרגישה, אבל גם אתה מתאר סערת נפש גדולה מאוד, שהיית מוכרח להתמיר אותה במה שאתה מכנה מצב צבירה של שליטה עצמית מוחלטת. איך עושים את זה?
למטבע של השבי יש שני צדדים. מצד אחד, זה תערובת של בדידות ופחד נוראים. פחד שהולך ומפרק אותך לפעמים. מהצד השני, מה שאתה יכול להציב מול זה, זה אומץ לב כמו שהוא בצורה הגולמית שלו, וכלפי חוץ שליטה עצמית מוחלטת. אני נקטתי בשבי עמדה שלפיה אני קצין, ומהיום הראשון שלי בשבי, איך שהגעתי לבית הסוהר, עדיין פצוע כולי, חזרתי המון פעמים על משפט שאומר, אני טייס, אני קצין, אני סרן בחיל האוויר הישראלי, ואני רוצה טיפול רפואי.
כמו מנטרה כזאת.
כמו מנטרה כזאת, אני קצין, אני טייס, אני סרן בחיל האוויר הישראלי. ואני החלטתי שאני אהיה קצין בשבי. אני אמנם לא בתל נוף ולא בחצור, אני בקהיר, אבל אני קצין. אני לא הרשיתי למשל לאותמן, שהוא היה אחד משני הסוהרים הקבועים שלי כשהגעתי לבית הסוהר, לספר לי בדיחה גסה. הוא התחיל לספר לי איזה בדיחה גסה. כשהוא הגיע לקטע המאוד גס, אמרתי לו, אותמן, אני קצין, אתה לא יכול לדבר אליי ככה. וגם התנהגתי כלפי חוץ בצורה שחשבתי שככה קצין מתנהג. אולי בסרטים של פעם, מין שליטה עצמית וכבוד עצמי, שאני חושב שבמידה רבה לקחתי את זה מבית אבא, מהדרך שבה אבא שלי חינך אותי, ששום הישג הוא לא הישג אם אתה צריך להתבזות בשביל להשיג אותו.
השליטה הזאת שאתה היית צריך לגייס, גם רגשית, גם אינטלקטואלית, עוד מעט נרחיב לגבי המתבררת, בעצם כהתמודדות הקשה ביותר בשהייה בשבי, אבל קודם למה שאחר כך יישאר שלוב בלכל אורך התקופה, וזה עניין הזהות. אתה כותב, מי הייתי באותו הרגע? מלך השמיים או נשר שנוצותיו נמרטו זה אתה?
תראי, הנפילה היו בה כמה אלמנטים. האחד, כל מי שצנח לפניי לא חזר, את כולם הרגו. והייתה לי צניחה מאוד ארוכה, איזה רבע שעה או 20 דקות. זה מספיק זמן בשביל להרגיש עצוב שהולכים להרוג אותך כל כך צעיר. והתלבטתי בשאלה גם איך אני יכול לתמרן את עצמי שלא יארגו אותי. ברמה הפרקטית, איך אני צונח? יש לי רגל אחת מרוסקת ויש לי מרפק שבור. איך אני בכל זאת מצליח לצנוח על רגל אחת? לאחר מכן מצאתי את עצמי שוכב בשדה הקוטנה, וסביבי יש מאות פלחים. כולם מצוידים בכלים חקלאים, כלשון ומגל וחרמש וכל מה שאנשים מביאים איתם למפגש כזה. כשהוא שאל אותי מי אני, או מי אתה, זה היה שלי רגע די מהמם, כי אמרתי, אני גיורה, שעד לפני 20 דקות ישבתי בתוך המירה שלי, ושאני נלחמתי בששת הימים, ושאני עשיתי ככה וככה וככה, זה לא כל כך חשוב. אני פתאום שוכב בצורה כל כך חסרת כוחות, צורה כל כך מובסת בשדה קוטנה, עם מאות אנשים סביבי. זה מעבר מאוד חריף, והייתי צריך לעשות את המעבר הזה. המון פעמים אמרתי לעצמי, אתה קצין בחיל האוויר, אתה מקבל משכורת כל חודש. התפקיד שלך זה להיות שבוי מצטיין, כי אנחנו
חונכנו... אני לא מאמינה.
אני נשבע לך. אנחנו חונכנו להצטיין במה שקיבלנו לעשות. תראי, אני היו לי שלושה דברים שהנחו אותי. בפנימיה הצבאית שבה אני למדתי, אני יצאתי משם עם הידיעה שמסע שמתחילים צריך להגיע לסיומו. אי אפשר להפסיק אותו באמצע. בחיל האוויר למדתי שכשאתה עושה משהו, אתה צריך תמיד לשאוף לביצוע המושלם. ואני הייתי שבוי. זה היה התפקיד שלי. החברים האחרים שלי טסו, אחרים עשו דברים אחרים. זה היה התפקיד שלי. קודם כל, אני לא יכול לבוא בטענות לאף אחד שנפלתי בשבי. אני עשיתי טעות. ודבר שני, אני צריך להילחם. אני רק צריך להתפלל שרחוק מאיפה שאני נמצא, נניח 300 קילומטר, יושבים אנשים וחושבים ועוסקים ופועלים להחזרתי. ואת זה אני הצלחתי איכשהו להחדיר לתוך עצמי.
אתה חורט בעזרת פיתה יבשה על קיר הצינוק שלך, יודעים עליך, מטפלים בך,
יהיה בסדר. כן, זה באמת באיזה רגע של ייאוש נוראי. מרוב ייאוש היו קטעים שהייתי פונה לאלוהים בכל רם. כי כבר אמרתי, אולי בכל זאת.
הוא ישמע.
הוא ישמע. אז היו לי רגעים נוראים בצינוק. ואז יום אחד לקחתי פיתה יבשה והתגלגלתי ימינה על המיטת בטון שלי וחרטתי על הקיר, יודעים עליך, מטפלים בך, יהיה בסדר. ואחרי איזה 10 דקות הסתכלתי ימינה על הקיר ואמרתי, וואו, תראה מה שכתוב פה. יודעים עליך, מטפלים בך, יהיה בסדר. וזה ישמע לך לא מציאותי, זה הרגיע אותי פלאים. השש מילים האלה נתנו לי רגיעה אדירה, ואני הסתכלתי על זה לא פעם, כי בעצם זה היה התמצות של מערכת היחסים ביני ובין מדינת ישראל. אני עשיתי הכי טוב שיכולתי, אתם בטח עושים הכי טוב שאתם יכולים.
ובינתיים, כדי לשרוד את העולם החדש שאליו נזרקת, אתה בונה עולם חדש שבו מערכת הייחוס משתנה כל פעם מחדש, אתה כותב, אתה מוכרח לייצר בתוך העולם הזה עולם נוסף, עולם כוזב, אתה מייצר איזה כללי שקר.
נכון.
אבל אתה צריך לזכור את החוקיות שלהם. כלומר, מדובר באיזשהו מאבק אינטלקטואלי מורכב מאוד, עדין, מסוכן.
הוא מורכב. יש לחוקר המון יתרונות, אבל גם לנחקר יש יתרונות. והיתרון הכי גדול זה שהחוקר אין לו שמץ של מושג מה הנחקר באמת יודע. אני המצאתי לעצמי אישיות שלא הייתה אני, ועולם שלא אני חייתי בו לגבי זה שאני טייס מילואים, ואני בכלל יש לי עיסוק אזרחי, ואני משדה תופעה שלא קיים. לקחתי את עצמי ונתתי את הכתובת של אוסנת, שהייתה חברה שלי בגן הילדים ובבית ספר עממי, שגרה ברחוב ברנדס בתל אביב. וזה מופיע כשהמצרים פרסמו מי אני ומה אני, אמרו, זה גיאור הרום, רחוב ברנדס אחד בתל אביב. וככה הלכתי והמצאתי שקרים.
וצריך לזכור את כולם.
צריך לזכור אותם. אז באותו רחוב יהודה מקבי, למשל, שבו גרנו, היו שתי כניסות לבית, ואני, השכנים הפכו להיות טייסי הטייסת שלי. כניסה אחת לכולם נתתי דרגת סגן, ולכניסה השנייה נתתי דרגת סרן. וכל הזמן חזרנו לגבירצמן ולליפשיץ. וכל פעם הייתי תורך אפילו להרבב בין, שלא יחשבו שיש איזה סדר, כי אני בהתחלה ספרתי אותה מקומת קרקע עד לקומה שלישית. אמרתי, גם הם יתפסו שאני עושה את זה באיזה סיסטמה. אז פעם הייתי עושה מקומה שלישית למטה, פעם הייתי עושה מערבב בין הקומות. עסקתי בכל מיני דברים, ובלבד שאני נצליח ליצור מראית עין של מידע. ויש בזה אתגר אינטלקטואלי לא פשוט, אבל כדי שזה לא ישמע יותר מדי טוב, אתה תמיד זוכר שבסופו של דבר, אם יהיה קונפליקט בינך ובין החוקר, מי שבסוף העסק ימצא את עצמו בצינוק עוד פעם, זה אתה ולא החוקר.
אללה אכבר, אללה.
אחד הרגעים שבו ברור לחלוטין המרחק בין העולם שבו אתה מצוי באותו הרגע לבין העולם שבחוץ, ומתבהר לך בכל עוצמתו המכאיבה, וכאשר עותמן השומר שלך משחק בכפתור תחנות הרדיו בחדר הסוערים הסמוך, ואז לפתע אתה שומע באופן ברור את קולו של הקריין שבוקע מן הרדיו.
ומה האצטדיון בקריית חיים מחזיר את השידור לאולפן בירושלים.
ועותמן עבר לתדר הבא. הרגשתי את המציאות מקבי כשם שהרגשתי את הביתה של הטיל שפגע בי. מעטים הדברים שהמחישו לי בצורה כוח הדעה את השבי יותר מאשר אפיזודה פעוטה זו. פתאום הבנתי שהמדינה מחולקת לשניים. כל אזרחי המדינה בחייהם הנורמליים, השוטפים, היומיומיים, שם, ואני בבידודי המוחלט והאומלל כל כך כאן. פתאום הבנתי שבארץ נמשכים משחקי הכדורגל, אנשים יוצאים לקניות, חברים נפגשים זה עם זה, בימי שישי מתקיימות מסיבות, ולאף אחד אין בעצם שמץ של מושג עליי ועל הקורא עימי. דיכאון הלך והשתלט עליי, הולך ומעמיק משעה לשעה. לא יכולתי להשתחרר מהידיעה שבמרחק של כ-5 מטרים ממיטתי יש כפתור, שאם הסובב אותו אוכל להזין לכל ישראל. לא יכולתי להשתחרר מהדבר שהפחיד אותי יותר מכל דבר אחר, לאמור, לשבי יש תאריך התחלה ידוע ואין לו כלל תאריך סיום מחייב. זהו להב החרב המתהפכת התלויה ועומדת מעל ראשו של כל שבוי. זה היה נורא. זה היה כל כך נורא. אני חשבתי כל הזמן שבגלל שנפלתי בשבי, אז המדינה נכנסה לשיתוק. אנשים יושבים בבית, אין מסיבות, לא מנגנים שירים ברדיו. כולם כואבים את כאבי. הרעיון שזה לא ככה, ואני נלחם פה בלי שזה עושה כלום לאף אחד. זה העמיק את התחושה ואת ההבנה אני פה באמת במלחמת יחיד שלא היה לי כמותה מעולם.
אנחנו כאן באולפן רשת א' של כל ישראל, במסגרת התוכנית בסימן קריאה, על הספר צבעוני 4, סיפור נפילתו בשבי המצרי של הטייס, האלוף במילואים גיורא רום, כאן רותי קרן. אתה יודע, גיורא, בהמשך תיאורי השהייה בשבי, אתה מתאר ימים שהוא קטע בידי גברתן גדול מימדים, שסתר לך בחוזקה עשרות פעמים, כשראשך מותח שוב ושוב ברצפת הבטון הקשה, ולמרות זאת אחרי זה אתה כותב, אני חי, אני עדיין חי, אני עדיין חי, עברתי עוד דבר בחיי ושרדתי. אבל התיאור הזה שאתה קראת עכשיו, אתה אומר שהוא היה כל כך קשה, נראה לי אולי סתירה שחדרה הרבה יותר עמוק. והצליל שהגיע מהעולם האחר בעצם החריף את תחושת הבדידות, אולי אפילו תחושה של נטישה. שכן, יש חיים מחוץ לכותלי בית הסוהר והם לא עוצרים מלכת.
כן, אני ידעתי ש... עושים בטח כל מאמץ, אבל לא היה לי שום מושג עד כמה הוא יצליח. הייתה לי כבר סיבה מספיק טובה לחשוב שהדברים לא הולכים כשורה, כי אחרי הפגישה הראשונה שלי עם נציג הצלב האדום, 7 שבועות אחרי שנפלתי, הוא נתן לי להבין, כששאלתי אותו, שאנחנו ניפגש 1 ל-10, 14 ימים. ואני ספרתי את הימים שאת לא תאמיני. והוא לא הגיע. והוא לא הגיע, והוא לא הגיע, והוא לא הגיע. ואני אמרתי, איזה מדינה יש לי שהם לא מסוגלים לדפוק על השולחן ולגרום לנציג הצלב האדום לבקר אותי? איזה מדינה יש לי? עכשיו, לא ידעתי כלום הרי על מה שקורה. אבל שוב הייתי, אני לבד, אני צריך להסתדר לבד. וכשהוא היכה אותי, הסודני ההוא, הכאבים לא היו הנושא העיקרי. נעלפתי מזה שהוא מכה אותי, הרי אני טייס, אני קצין, סרן בחיל האוויר הישראלי. והוא הכה אותי כשהייתי בצינוק, והסתכלתי ימינה, ותמיד היה כתוב בצד ימין, יודעים עליך, מטפלים בך, יהיה בסדר. ואני אמרתי לעצמי, מה, אולי לא יהיה כל כך, אולי כבר לא יהיה כל כך בסדר. הסודני הכה אותי, והוא דיבר תוך די שהוא מכה אותי. ואני, הדבר אחד שאמרתי לעצמי, בשביל איכשהו לראות שאני, יש לי שליטה במה שקורה, זה דיברתי לעצמי ואמרתי, אתה עוד חי, אני עוד חי, אני עוד חי. כלומר, לא נורא כל כך.
את הקולות משם, מן העולם ההוא שממשיך בחייו, לפחות בחלומות, אתה בוחר לגייס למשימת הצלה הירואית. אבל המעניין שאתה מביא, במקביל לתיאור של הפנטזיה הזאת, בעמוד הנגדי, תיאור הפוך. מול חלום ההצלה הגדול מופיע סיוט של חרדה שמקבלת ממדים דמונים מוגזמים מפני העינויים הצפויים ממרדת הערב. כלומר, מערכי התפקוד והביטוי הרגשי הכל כך סותרים האלו מתערבלים זה בזה, ואולי הקיצוניות שמאפיינת את שניהם היא המקום שבו הם מתחברים באופן פרדוקסלי.
תראי, בשני הלילות האחרונים היכו אותי באמת מכות רצח. ומכיוון שפעמיים היכו אותי ב9 בערב נניח, בזמן של מבט. אז אמרתי, בערב יקו אותי, ואז אתה צריך לחכות כל היום, הרי אני לא עסוק בצינוק, אני שוכב ומסתכל על 4 קירות ועל התקרה. ואז הייתה לי הפנטזיה שחיילים שלנו הם בדרך לשחרר אותי. ומה שפרק לי את הפנטזיה זה הלהקה של הכלבים שהתחילה לנבוח מעבר לקיר שלי, ואני בניתי לעצמי תסריט שלם, איך אני נלקח החוצה לחצר, כבר היה נובמבר, היה כבר די קר בחוץ. ואני ראיתי בבירור איך מניחים אותי על החול, ואני ראיתי את הכלבים מסתובבים סביבי במעגל, ולאט לאט המעגל הולך ומתקרב אליי. ואני שוכב, אני די ערום, אני רק הייתי בגבס, לא הייתי לבוש בכלום. והמחזה הזה של הכלבים שלאט לאט הולכים ומתקרבים אליי, ופתאום מזהים שאני ישראלי, אחד הכלבים יכול להיות שהוא אינטליגנט יותר מאחרים, מזהה שאני ישראלי. זה פרק אותי לחלוטין. השחרור של הכלבים הפנימיים שלך, של כלבי הפחד, תוך שאתה שומע מבחוץ את הנביחות. אני לא יודע מה עשתה שם להקת הכלבים בדיעבד, אבל הייתה שם להקת כלבים כמה שעות.
וזה פרנס לך
את זה. זה פרק אותי. אני לא יכולתי לאכול, אני לא רוצה להגיד ארוחת ערב, שאנשים לא יחשבו ש...
שהיו שם ארוחות.
זה מדובר בפיתה.
יבשה.
פיתה וגבינה מלוכה. וכוס מים. אבל אפילו את זה לא יכולתי לאכול. מרוב שהכלבים נפחו, ואני ידעתי שמאוחר בערב, שהרוח נושבת, יניח אותי על החול, והכלבים הסתובבו סביבי, ואולי עזיז, החוקר שלי, פתאום ייגש אליי לרגע ויגיד, אתה מדבר או אתה לא מדבר? שאלתי את עצמי, מה אני אעשה אז? מה אני אעשה? מה עושים בכזה מצב? כמה אני יכול למשוך את זה?
ושני הדברים לא קרו, לא הגיעו להציל...
לא, אז לצנחנים לא באו להציל אותי.
הצנחנים לא הגיעו והכלבים לא...
והכלבים לא זה, אבל שקמתי בבוקר למחרת, אני הייתי, הגוף שלי בפנים היה כמו פירה של תפוחי אדמה, שלא היה לי שום דבר מוצק, אני הייתי תחון לגמרי.
בתוך העולם שבו אתה אינך איש חופשי, שאתה תלוי בחסדיהם של אויביך שמעמדך וקיומך נתונים בסכנה, לתוך העולם הזה נכנס ליטופה של אחות שמטפלת בך בבית החולים, או קוביית שוקולד שדוחף לך מתחת לשמיכה איזה סטודנט שעובד במקום, ואחות איישה שמעשה לך את הגב, ונדיה, האחות שאתה קושר איתה איזשהו קשר יותר אישי, ואפילו סעיד החוקר שלך, וגם סמי ועותמנה.
סעיד הוא לא היה חוקר, עזיז היה חוקר, ואיתו לא נוצר שום...
אבל עם סעיד... ואיתו...
סעיד היה, היה הקצין שהיה אחראי עליי לאורך כל השבי.
ואיתו היה לך איזושהי, הייתה איזושהי קומוניקציה...
כן, הוא פשוט... לא נתתי לו אפשרות אלא לחבב אותי, כי יש לי את המידה המתאימה של חוש הומור, ואני יודע גם במצבי לחץ לתת לראות את הצד המגוחך או הפרדוקסלי של דברים.
וגם עם השומרים שלך, גם עם עותמן כן. וסמי, שאתה מספר שפרסו לפניך את חייהם הפרטיים,
כן.
אתה יכול להבין את פשר ההתקרבות אליך מן הצד שלהם?
תראי, אני באמת הייתי במידה רבה חסר עונים, כי הייתי כולי בגבס. שתי הרגליים ויד שמאל היו לגמרי בגבס, ממכנסיים כאלה ושרבול מגבס. וכל דבר היו צריכים לעשות הבריא. בבית חולים זה בא בצורה די טבעית. ובבית חולים, כמו שאני מתאר, הייתה כל האמפליטודה של היחסים, החל מעוינות של חלק מהחיות ועד היחס באמת המאוד נשי כזה...
רך.
רח של איישה ושל נדיה, שהיו מאוד סימפתיות אליי.
למה בעצם?
כי...
לא, אני מדברת גם על סמי ועותמן.
הם היו שני עשורים שלי. הם היו צריכים לטפל בדברים הכי, את יודעת, הכי אינטימיים, הצרכים שלי. אני חושב שהם הבינו שאני... אני לא רוצה... אני נזהר לא להגיד זה ברדיו. הם הבינו שאני בא מרמה אחרת. זה היה ברור להם, הם לא היו צריכים בשביל איזו זכוכית מגדלת.
למרות אבל... שלפעמים היו מקומות שהם הרשו לעצמם.
כן, ו... כשהייתי בצינ... כמו שאני מספר, עותמן היה קורא לי קפטן, כי זה היה השם היחידי שהסכמתי שיקראו לי, אבל כשהייתי בצינוק הוא היה קורא לי כלב. קדה קווייס, יא כלב.
מגיע יום השחרור, כעבור כמה חודשים?
קצת יותר משלושה חודשים.
קשים מנסו.
כן.
והיום הזה מגיע ללא הכנה מוקדמת? אתה מובל באמבולנס אל הנקודה בה תתבצע העסקה, ושם בהמתנה סמוך לתעלה אתה מזהה את נציג הצלב האדום, גבר שפעם ראית אותו.
זה היה דבר מדהים. זה היה משהו שזה באמת קשה. שכבתי בין החורבות ופתאום הגיע אליי גבר שהוא היה נציג, אחד משני או שלושת נציגי הצלב האדום בתל אביב. וכמה חודשים קודם, מרים ואני אכלנו ארוחת צהריים ב... מסעדת קליפורניה ברחוב פרישמן, היא כבר לא קיימת, והוא ישב שם עם אשתו, שהיא הייתה יפה, והם היו כל כך שונים, הוא ישב, אני זוכר, בשבת בבוקר בחליפה לבנה, שהייתה, אני מדבר איתך, שנת 69. הם היו כאילו מעולם אחר, ואני לא יכולנו להוריד מהם את העיניים, ופתאום הוא מגיע. ואמרתי לו, אני מכיר אותך מקליפורניה, והוא אומר, מעולם לא הייתי בקליפורניה, ואני אומר לו, לא בקליפורניה, בארצות הברית, ממסעדת קליפורניה בפרישמן. הוא אומר לי, נכון, ואם כך אני באתי להחזיר אותך לשם.
ואז אתה מספר, מעבר לכתיפו מגיח סעיד, ואימו כמה חיילים, והם מרימים את האלונקה, ואתם יוצאים מהמבנה הארוס שבו שכבת שלוש שעות, ולפני שמעלים אותך לספינה, נעצרים?
הם נעצרים, סעיד מושיט לי את ידו. הוא מתרגש בצורה בלתי רגילה, מעולם לא ראיתי אותו כך. זו הפעם הראשונה שהזווית הימנית של פיו רועדת בלי שליטה. זה היה כבוד להכיר אותך, קפטן, הוא אומר באנגלית. יהה אלוהים ממך, מוסיף בערבית, והוא מסתובב ומתרחק.
מרגש.
זה היה מאוד מרגש. אני לא יכולתי לענות לו, אני רציתי להגיד לו משהו אחרי שהוא אמר לי, רציתי להחזר, לא הצלחתי להוציא, אני חושב שבעברית יפה אומרים המילים לאו בפי. לא הצלחתי לענות לו, זה המם אותי, שהוא אמר לי, זה גם הממה אותי, ההתרגשות שלו.
נקשר אליך.
כי... אני לא ראיתי את זה בתור משהו שהוא נקשר אליי, אלא ראיתי את זה כמשהו, הוא נתן לי כאילו תעודת שליש על הזמן שלי בשבי. וזה היה לי חשוב מאוד, אני מוכרח להגיד לך, למרות שזה רק ביני ובן סעיד.
אתה פוגש ביום השחרור את רעייתך, את מרים, ואתה אומר לה, אם בעתיד ילך השבי ויתשטש במוחי ובתודעתי, את תהיי זאת שתזכרי תמיד מה שאמרתי לך עכשיו. השבי הוא סיוט נורא, ואני מקווה שיצא מזה. אבל נראה שאתה לא זקוק לתזכורת של מרים, כי השבי נצרב לעד. מה זה בעצם אומר?
השבי, כמו אני חושב, כל טראומה קשה, הוא לא דבר שאתה יכול לנקות אותו ממך, כמו שמתרחצים ומורידים נניח בוץ או שמן. והדרך שלו לחזור, יש בטח דרכים שונות, אני לא מומחה לכולן. אצלי זה התבטא בעיקר בחלומות.
סיוטים, אתה מתכוון.
כן, זה חלומות סיוט. ואצלי כל החלומות היו וריאציות סביב שני מוטיבים. חלום אחד, שאני איכשהו, מסיבה שאני לא יודע, אני נמצא בארץ ערבית ורודפים אחריי, ואין לי סיכוי לחזור ולחצות את הגבול. ומוטיב שני זה שאני נמצא במקום קטן מאוד, שהולך ונסע יותר ויותר קטן. זכר לצינוק, כמו שהיינו אומרים בפסח. והחלומות האלה, בהתחלה הם באו בתדירות מאוד גבוהה, אבל כחלוף השנים, התדירות הלכה וירדה. אני חושב שהיום זה מגיע אליי אולי פעם בשנה.
אבל זה מגיע.
פעם בשנה.
כן.
והיום, אבל אני למדתי מהר מאוד להעיר את עצמי מהחלומות האלה. אני יודע להעיר את עצמי, אני יודע, ואני מסתדר, אני משתלט על זה, ואני חוזר לישון. בהתחלה זה היה די מתיש, כי זה היה בקצב די גבוה. והבנתי שאני סוחב איתי צלקות שלא כל כך קל לרפא אותן.
אבל כך או כך סמוך לשחרורך מן השבי, אתה מוצא בכל זאת תרופה אחת שטובה לצלקות האלו וקוראים לה מיראז'.
אני חשבתי עוד פעם בגישה הרציונלית והחלטתי שאני אחזור לטוס, ואני לא אחזור לטוס בסתם מטוס, אלא רק במטוס הכי טוב שיש לנו, שזה...
המטוס שנטשת.
המטוס שנטשתי. ו-13 חודשים אחרי שחזרתי, אחרי שחציתי את התעלה כולי בגבס, עשיתי סולו במיראז'.
אבל החזרה לטוס היא לא כל כך פשוטה. אתה מתאר התקף חרדה מאוד קשה בטיסה מעל סוריה.
כן.
להילחם באוויר אחרי שהיה בשבי מצריך תעצומות נפש שכנראה איני מצויד בהם, אתה אומר, ואז אתה חוזר בך ומחליט להפסיק לטוס. ואתה מודיע על ההחלטה הזאת למפקד חיל האוויר, למוטי הוד, וההחלטה הזאת להפסיק לטוס קוראת אותך לגזרים. מדוע?
זה בעקבות קרב אוויר בסוריה שהשתתפתי בו, באמצע דרך לדמשק, וזה היה עוד פעם מאוחר בשעות אחר הצהריים, והקרב התפתח ככה שבסופו אני נשארתי יחיד עמוק בתוך סוריה, והייתי צריך לחזור לבד ולחצות את כל מערך הטילים הסורי. ורותי, את לא עברת את זה, תאמיני לי, זה לא הנאה הגדולה. עכשיו, זה לא ענה גדולה לאף אחד, אבל אני בצורה לא נשלטת נכנסתי לחרדה איומה, כי שוב נפלתי למלכודת של להיות בתוך מערך טילים, ועוד פעם זה אני הטסתי את עצמי לשם בגלל שרדפתי אחרי המיג הסורי. וכשנחתתי בסופו של דבר בחצור, חשבתי שזאת לא דרך להתפרנס. יש דרכים יותר טובות להעביר את החיים, והלכתי לדבר עם מפקד חיל האוויר. וחזרתי הביתה לחצור, לא טסתי איזה יומיים, ויום אחד אחרי הצהריים, היו לנו עדיין בטייסת כמה אורגנים צרפתים, זה מטוסים קצת יותר ישנים, לקחתי אורגן אחד אחרי הצהריים. לפנות ערב, כשהבסיס משתתק, כשרבים עוזבים אותו הביתה, וכשהאוויר נקי ממטוסים, המראתי. לקחתי את המטוס לאזור כפר מנחם, מסילת הברזל לבאר שבע עוברת בסמוך לכפר, ויש לה קטע ישר כסרגל, קטע שהוא יפה לביצוע אירובטיקה לאורכו. באירובטיקה, בכל פעם, ולא משנה איזה תרגיל אתה עושה, אף המטוס חוצה את האופק בכיוון מעלה, מפלס את דרכו כשרק השמיים נראים, ופוגש את האופק בצד השני כשהמטוס על גבו. ואז הוא חורש את הצד הקרקעי של הכדור שבו הוא מתמרן. העיניים חולפות דרך אינסוף פרטים על הקרקע. המסילה, טרקטור חורש, הבתים של כפר מנחם בצד ימין, מישהו שורף הרמת עצים יבשים, ושוב האופק מגיע. והכל תמיד במין תחושה אילאית של מה יש שם על הקרקע שיכול להשתוות לקסם הזה של הטיסה? מה יש שם שיוכל לתת לי פיצוי על האובדן? כשנותרו לי 500 ליטר של דלק, לקחתי את המטוס לנחיתה, ובדרך בין כפר מנחם לחצור ידעתי שאין בי את הכוח הנפשי לעשות את הדבר הנכון, להיכנע ולהפסיק לטוס.
אז מה זה האובדן הזה? מה הקסם של הטיסה שעולה גם על הסיוטים, גם על החרדות?
יש בטיסה כמה דברים. הידיעה שבאמת רק מעטים מאוד מסוגלים להטיס מטוס קרב. שיש בו תכונה שאין באף מטוס אחר, זה היכולת לחיות בשלושה ממדים, לקחת את המטוס, לשים אותו נניח ניצב לכדור הארץ, ולעלות מגובה 0 לגובה 20,000 רגל בחצי דקה או בדקה, ולתמרן באיזה מין צורה מטורפת, ואיזה מין חיים אחרים לגמרי. זה להיות שייך לקבוצה מאוד מיוחדת. את יודעת שטייסים הרי מוצגים תמיד בתור שחצנים ומתנסים, ואני לא בא פה להגן. אני אומר לך שמבחינתי, זאת הייתה כל השנים קבוצה מופלאה. אלה אנשים מאוד איכותיים, מאוד תחרותיים, מאוד פרפקציוניסטיים, עם כישורים שכליים לא מבוטלים בכלל, וזאת זכות גדולה לחיות בתוך קבוצה כזאת. והיה חבל לי שאני אעזוב את העולם הזה ואחזור לעולם שמרביתנו חיים בו, אבל אין בו את הדבר המאוד מיוחד הזה של הטיסה. ואני אומר לך, עד היום, עכשיו אני כבר לא טס כמעט, אבל כל פעם שהייתי ממריא, יש את הקטע הזה שאחרי המראה, זה נקרא, אתה מנתק, ואז עם יד שמאל אתה מלא, איזושהי ידית, והגלגלים מתקפלים, ואתה פתאום יצור אווירי, אתה לא מחובר לקרקע, אתה באוויר, אתה כאילו גבוה מעל כולם, זה משהו מופלא.
ועל זה לא יכולת לוותר.
לא יכולת לוותר. עוד תיקח
את קטנה, והוא יעוף לו פעם ראשונה, מעכשיו הכל שונה.
חוזר גיורא לטוס מבצעי על מטוס הסקיוק, שמעולם לא טסת בו קודם, כשאתה לא ממש שולט בכל התפעול הטכני, וכל זה מתרחש מעל אדמת מצרים, וממול מגיע מטוס אויב, מה חשבת לעצמך? הרי אם אתה נופל שוב בשבי באותה מדינה, נדמה לי שהם רשאים להרוג אותך, נכון?
לא, זה... הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הם לא צריכים להסתמך על...
אבל באמת, אחרי הטיסה כל כך מפחידה מעל סוריה, אתה מצליח לטוס במטוס שאתה לא מכיר מעל מצרים?
זה היה ביום הראשון של מלחמת יום הכיפורים, שזה באמת היה יום ששום דבר לא היה בו הגיוני, שום דבר לא היה בו נשלט, ואני נכנסתי שם לאיזה מצב שלא היה לפני זה, מצב כזה בחיל האוויר, ואני לא חושב שיהיה אי פעם. התמניתי להיות מפקד טייסת יומיים קודם, כי נהרג מפקד הטייסת הקודם בתאונת אימונים. ואף אחד לא חשב שהולכת להיות מלחמה, וההנחה הייתה שאני אתמנה, ואני אלמד לטוס על המטוס, לא דבר גדול, ואני אתחיל לפקד עליה. והנה כל הקלפים נטרפו, וטרם שטסתי אפילו טיסה אחת, התחילה מלחמה בשעה 2 בצהריים. ואני קיבלתי החלטה שאני עד היום לא בטוח שאני צריך להיות כל כך גאה בה, שאני טס את הטיסה הראשונה שלי ותוקף בתעלה על מטוס שמעולם לא טסתי בו. ישר לתוך מלחמה, אחרי שהייתי שבוי.
נשמע די מטורף.
זה די מטורף. זה די המשך של איזה מין תבנית חינוכית, שלתוכה אני... לא נוצקתי, אבל אני חושב שדרכה אני עברתי כל השנים לטוב ולרע. יכול להיות שנקשם, הייתי באמת בעצם מחוץ למעטפת ההיגיון. מצד שני, התחילה מלחמה. אין למי לטלפן ולהתייעץ איתו. המדינה במאומה ומבולקה. אני פורמלית מפקד הטייסת. אני לא יכול להסתובב ולברוח. וכך מצאתי את עצמי מפקד על הטייסת, וטס יותר ויותר. אני טסתי הכי הרבה בטייסת. וטסתי יותר במצרים, מה שבסוריה, כי חשבתי שבאמת, לי לפחות במצרים יש כמה חברים.
חשוב לציין שיחד עם זאת, ותוך כל מה שאתה חווה פיזית ורגשית, ואתה מדבר על החברים, ומדבר על החובה למדינה, והמלחמה, אבל אתה לא פוסח על החיץ שנוצר בינך ובין המערכת הפיקודית הכללית של החיל, שאף אחד לא באמת התעניין במה התרחש אצלך בפנים. גיורא טס, הוא לא מבלבל את המוח, הוא לא מבקש עזרה, נהדר, בואו נלך לחדר אוכל.
אני מוכרח להגיד לך ש... אני לא בטוח שבזמן האמיתי זה יטריד אותי כל כך. באותו זמן, אני חושב שזה בהסתכלות אחורה. שאלתי את עצמי, אבל אתה יודעת, היום כל חייל הוא הולך עם שתי סייעות, או סמלות תש וכל זה, אתה לא זז. אז לא היה את כל הדבר הזה, ואני לא חושב שאז זה יפריע לי כל כך, אלא זה רק בדיעבד. ובאמת אף אחד לא התעניין, ואני נותן, מציע שני הסברים. הסבר אחד, זה באמת... שאנחנו בצבא, לא היה לנו את העוצמות הרגשיות האלה לגייס בשביל להיכנס ולהתחיל ללמוד כל אחד. והדבר השני, אני הייתי בשביל רבים אצלנו מעין פוליסת ביטוח לאמור, הרי גם אנחנו יכולים שיקרה לנו מחר מה שקרה לגיורא. ותסתכלו עליו, אפשר לחזור מזה והכל בסדר. למה לנו לבדוק ולברר שזה בעצם לא הכל בסדר? תראו את גיורא, הוא הכל, הוא טס, הוא מפקד, הוא גמר את האוניברסיטה, נולדה לו נטע. באמת, מה עוד אפשר?
אחד מאלה שקרה להם, משהו דומה למה שקרה לך, זה מי שהיה מספר 2 שלך, הפרסק 2, אתה נקרא הפרסק 1, מיקי שניידר, ובחזרה מגיחה מבצעית, עבד לך הקשר עם מיקי, ואתה לא יודע מה קרה לו, אם הוא נחלץ.
אני לא יודע אם הוא יצא חן, אני ראיתי אותו, ראיתי את המטוס שלו, דואר לקרקע בלפיד אש נוראי, זה היה ירו טילים עליו עליי, היינו שנינו קרובים. ואני הצלחתי להיחלץ, והטילים פגעו בו. ואני ראיתי היטב, תוך כדי שאני נחלץ את המטוס שלו דוהר. אני לא ראיתי אותו אם הוא נטש או לא, לא ידעתי.
ויותר מאוחר, מסתבר לך שראינו אותו ברדיו דמשק, ואז אתה אומר לעצמך בלב, יודעים עליך, מטפלים בך.
אני אומר את זה למיקי, כאילו.
למיקי אתה אומר, יודעים עליך, מטפלים בך, יהיה בסדר. וזה המשפט שכתבת, כזכור, על קיר הצינוק. זה עדיין תקף, גיורא? עדיין אפשר לומר את המשפט הזה ולסמוך שככה באמת יהיה?
תראי, הרי מה שפה זעזע את כל ההוויה שלנו בתחום הזה, זה הסיפור של רון ארד. אני שם לרגע אחד את גלעד שליט בצד. ואני משער שנפלו לא מעט שגיאות בטיפול ברון ארד, למרות שאני אומר את זה בזהירות, קל נורא שאתה אומר שגיאות, זה כאילו שאתה אומר... אני הייתי נוהג יותר חכם. אני בכלל לא בטוח שאם אני הייתי נניח במקום רבין שניהל את זה, הייתי יותר חכם. אבל העובדה שרון ארד נעלם כמו שנעלם, למרות שידענו עליו וטיפלנו בו, ולא, הרי מה שלא קרה זה השליש האחרון של המשפט, יהיה בסדר. יודעים עליך, מטפלים בך, זה היה נכון, יהיה בסדר, זה לא מה שקרה. פתאום איזה. והיום נראה שזה חוזר על עצמו במידה מסוימת עם גלעד שליט. יודעים עליו, מטפלים בו, והרי כולם מתפללים שיהיה כבר בסדר. ויש את השאלה באמת כמה לשלם עבור גלעד שליט, שזאת הרי בעצם, בהנחה נניח שיש עם מי לדבר. אבל אני רוצה להאמין שיודעים עליך ומטפלים בך. אני חושב יחד עם זה שהממשלה לא יודעת להציג את עצמה בתור שכזאת, וזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חריפה, עם גולדווסר ורגב, זיכרונם לברכה. התחושה שלי הייתה שאם לגולדווסר לא הייתה אישה כזאת קריזמטית ואימא כזאת פעילה, אולי גופותיהם לא היו חוזרות באותו מועד. הרעיון הזה שהטיפול בשבי הוא כביכול ופרט, זה רעיון שמשגע אותי. זה שהממשלה לא השכילה להבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ובצורה אמינה לכל האזרחים, שזה באמת הדבר הכי חשוב שיש לראש הממשלה ולכל הסוכנויות שהוא מנהל אותם או שקשורות בעניין, במשרדים השניים, משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד ראש, יש כל מיני סוכנויות שזה עניינם. זה שהם לא הצליחו להבהיר שזה
יהרג ובל יעבור, זה נון גדול של הממשלה.
חברים נופלים בשבים, כן, נהרגים, המלחמה קשה. שמור על עצמך, אומרת לך מרים פעמים אין ספור, ואתה תוהה איך לכל הרוחות אתה שומר על עצמך במלחמה. יש לזה תשובה?
אתה מוכרח להיות מאוד מקצועי בדרך שאתה נלחם. הרבה מאוד אנשים לדעתי נפגעו משום שהם לא היו מקצועיים מספיק. ולכן מי שהחליט שהוא יהיה חייל, הוא מוכרח לדעת לעשות את זה היטב.
אולי זה לא תמיד אפשרי. ב-16 באוקטובר אתה טס בחזרה מן החזית המצרית ושומע בקשר קריאות לאמפר אחד במהלך התקיפה. אתה שואל ותוהה מי זה אמפר אחד, ואז נמסר לך, אמפר אחד זה אחד בשם מנחם אייל, מטייסת 102. אתה חושב לעצמך בשבילה של הפקידת המבצעים שמוסרת לך את האינפורמציה, זה אחד, מנחם אייל, אבל בשבילי...
כן, בשבילי הוא היה חבר שלי מגיל 13, אנחנו יחד היינו בפנימיה הצבאית, ויחד הלכנו לקורס טייס, ויחד הפכנו להיות טייסים, והיינו גם חברים מאוד קרובים, המשפחות שלנו, ההורים שלי וההורים שלו היו מאוד קרובים. היינו עוד פעם שייכים לקבוצה בעיניי אקסקלוסיבית, לפני קורס טייס, שזו הייתה הקבוצה של הפנימיה הצבאית, שבתחילת שנות ה-60, אז היינו בתיכון, התחנכנו בדרך מאוד קשוחה, מאוד ברורה עם הייעוד שלה ועם הכיוון שלה לשרת בצבא. והיינו כיתה באמת יוצא דופן באיכותה בפנימיה הצבאית, עם אנשים מדהימים. ולמעלה מרבע מהכיתה שלנו נהרגו במלחמות. וחשבתי על זה שאנחנו בחרנו לעצמנו דרך חיים, מאוד תובנית, מאוד, אני אגיד לך ככה, זאת לא דרך חיים שחברות ביטוח היו מוציאות עליה פוליסה בקלות, אבל זה מה שאנחנו בחרנו. אחרים בחרו ללכת לדרך אחרת, ואנחנו בחרנו את הדרך הזאת. והמבחן היחיד שאני יכול לומר על זה, הוא שאנחנו גמרנו את בית הספר התיכון לפני 46 שנים. אנחנו עדיין נפגשים פעם בחודש לארוחת צהריים. רק די כך אנחנו קשורים.
זוכר שנזכרנו בחדר, ואיך כשלחשת בלי נדר, חייכת והמתקת לי סוד, רק האהבה היא לנצח, כן. אפילו כשדיברנו פחות, אפילו כשחיפשנו מכות, אפילו אז ידענו בפנים שהאהבה היא לנצח. על המים כמו בארבע כנפיים, אני אף לשמה
חדים, הצלקות מן השבי, החשש אולי ליפול בשבי בשנית, כשחברים אכן נופלים בשבי אויב, חברים נופלים ונהרגים, מלחמה. כל זה לא מונע ממך כאמור להמשיך לטוס הרבה מן הגיחות מעל מצרים, כשאתה יודע שאתה מוזכר בשידורי הרדיו הערביים בכל דמשק ובכל קהיר, בעקבות חקירות שבועים כמפקד טייסת 115, וישנם אפילו פניות אישיות בנוסח גיורא רום מחכים לך, אבל אתה ממשיך לפקד על הטייסת, ממשיך להוביל טייסים למשימות קרב, ותוקף בעצמך מדי יום בחזית המצרית, ובאחת הפעמים כשאתה חוזר אחרי הפצצה, אתה אוסף את המבנה אחרי התקיפה בחזרה אל המדבר, ואז אתה אפילו אומר משהו ברדיו בערבית.
הדה מנשנק. והובלתי תקיפה של שדה תעופה בין... סואץ ובין קהיר, עמוק במדבר המצרי. וזה, חלק מהדברים שאני אומר ברעיון הזה לא נשמעים טוב, זה היה יופי של טיסה. ותקפנו, וכשעזבתי אמרתי, אולי המודיעין המצרי מאזין, ואני אמרתי, עזיז, שזה שם החוקר שלי, הדה מנשנק, זה בשבילך.
כלומר, היה לך רצון לסגור איתם חשבון?
במידה מסוימת, אבל בשום שלב לא סניתי אותם. לא באתי למקום בהם. פשוט לסגור חשבון. אתם זוכרים את הסודני שהכה אותי? עכשיו הגיע הרגע של סגירת החשבון.
והרגע הזה יותר חזק מכל הפחדים, מכל הזיכרונות, הרחק מן החוויה שאתה אומר שאי אפשר לעולם לשכוח של השבי. ויחד עם זאת אתה כותב כמה שבאמת זיכרון השבי בלתי ניתן למחיקה, ואי אפשר שלא להשתאות או להזדעזע, תלוי בנקודת המבט, מן הנחישות וההקשות שלך ללכת נגד ההשלכות הללו, אבל כנראה שהיה לך מאוד חשוב להפוך את צבעוני 4, להפרסק אחד, נכון?
כן. אז זה על הטיסה האחרונה שלי במלחמה. כשקראתי לנחיתה, רציתי להזדהות כצבעוני 4. צבעוני 4, שסגר מעגל בין 4 שנים של התנסויות אישיות, שלקחו אותו לפינות הכי רחוקות והכי נידחות של הקיום האנושי, לפינות שהזכירו לעתים את המסדרון המופיע בחלומותיו, והולך ונעשה קוצר עד שנראה כאילו אין אפשרות להסתובב בו ולחזור. אבל בניגוד לחלום, גם בפינות הנראות חסרות סיכוי וחסרות תקווה, תמיד אפשר לגייס עוד מעט כוח כדי להיחלץ ולהיות בסופו של דבר להפרסק אחד שיוביל את הטייסת שלו במלחמה הכבדה.
אולי המלחמה הכבדה באמת שאותה ניצחת זו העובדה שבאמת סגרת את המעגל. אפילו הצלחת להחזיר לעצמך את ההרגשה של מלך השמיים.
כן.
לא דבר של מה בכך.
לא דבר של מה בכך. והמשכתי אחרי זה לטוס בחיל האוויר עד שנת 91 ולפקד על... לעבור את כל התפקידים הכי מעניינים בחיל האוויר ולטוס על כל המטוסים. אם את שואלת אותי אם אני ממליץ על המסלול שלי, אני לא הולך לעשות לו פרסום או להמליץ בתור מסלול מועדף לחיים.
אבל זה מעניין.
אבל היו לי חיים מאוד מעניינים בשנים האלה.
גיורא ראום, אני מאוד מודה לך. בסימן קריאה, והיום על צבעוני 4, סיפורו של הטייס, האלוף במילואים גיורא ראום, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה ליונתן קולטון על הביצוע הטכני, אני רותי קרן. היו בטוב.
כבר גבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותרי למליקות. מה עוד נבקש אמור מה עוד, כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תרבה איתו, ובאביב בזר לנו פרחים. ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר קעבנו 1,000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יפשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו בנבחן. את הגשם תן רק בטו, ובאביב בזר לנו פרחים. ותן לניות שנית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. שתן רק בית